אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת שרן השכל, הימין הממלכתי. אלן.
שלום דוד.
מה קורה?
מה קורה? אתה יודע, מלחמה, שברון לב, מצב כלכלי קשה. לא מטפלים בבעיות עומק. לא טוב. אני מסתובבת כבר 11 חודש עם שברון לב אמיתי. כן, מצב קשה.
כן. נדבר על המלחמה, נדבר על הקואליציה. מה שלום סבתא?
וואו, סבתא בסדר. התאוששה, עברה כמה טיפולים. אבל
תודה לב. תקפו אותה באמצע הרחוב?
כן, כן.
סבתא שלך בצרפת.
סבתא שלי בצרפת, בת 88, די עצמאית, יצאה פשוט לעשות בדיקות דם. יודעים שזה שכונה יהודית, מסתובבים שם כל מיני בריונים מוסלמים, ותקפו אותה מאחורה.
איך ידעו שזה
היא? עם אגרופים. סבתא שלי מסורתית, היא לבושה באופן מסורתי, עם כיסוי ראש, הכל, זה...
זה מבין.
יודעים לזהות. וכן, בגרופים הפילו אותה לרצפה, איבדה את השיניים הקדמיות, היא הייתה במצב קשה. אני אגיד לך, יותר מהמצב הפיזי, זה היה המצב הנפשי. ההשפלה הזו, שקראו ליהודיה מלוכלכת, התחושה הקשה הזו של הנרדפות, של השנאה, היא התביישה, היא ממש ממש התביישה בזה. וזה הכאב לב האמיתי, האנטישמיות זה מעבר לאלימות פיזית, זה פגיעה נפשית קשה ובאמת אלבון ש בושה ממש.
כתבתי בעבר על כמה מדינות, גם על צרפת, על השתלטות הימין הקיצוני שלא מביאה שום דבר. בעצם באירופה הימין הקיצוני עלה, הימין בכלל עלה, אבל...
לא בכל המקומות.
לא, אני אומר, במדינות מסוימות.
כן, בצרפת, בהולנד, גם בחלקם זה אומנם ימין קיצוני לאומני, חלקם זה לא...
הימין, בוא נגיד, אפילו הממלכתי נקרא לזה, אבל גם הימין הקיצוני. אבל במקום שאנחנו נראה איזשהו שינוי בהתנהלויות של הממשלות, אנחנו רואים הפוך. תראי, צרפת נמצאת בכאוס לא קטן.
כן, אבל מי שנבחר בסוף היה ממשלת שמאל.
נכון.
שמאל קיצונית, נכון. שמאל אנטישמי.
נכון.
הימין לא עלה לשלטון.
נכון.
המצב עם חיר וילדר בהולנד הוא מצב שאומנם הוא נבחר, אבל היה
אבל לא
שנה שלמה של הרכבת ממשלה, ורק עכשיו עוד מתחילים אולי להיכנס לתוך התפקידים. זה עוד לא בושל, כלומר, האזורים האלו אומנם יש עלייה ועלייה בהצבעה, אגב גם באנגליה. תראה, אמנם הימין צבר כוח, אבל מי שקיבל
אבל לא
את השלטון
כוח,
לידיו,
נכון?
הוא השמאל קיצוני. כן. יש שם מוסלמים אנטישמים רדיקליים שנבחרו כחברי פרלמנט. זה, זה, זה טירוף, זה פשוט מטורף, זה התאבדות פנימית, התאבדות תרבותית, מדינית. אז אם זו שמדברים על עליית הימין, לא, המושכות לא נמצאות בידיים שלהם.
תראה, תקחי את ספרד. ספרד בעצם, ראש הממשלה, דיבר בזכות ישראל, גינה את מה שקרה לנו בשבעה לאוקטובר, ולא קרה כלום, להפך. ספרד היום מכירה...
ספרד היום היא ממשלה אנטישמית, שונאת יהודים.
נכון.
ממשלה של...
כי הם הכניסו לתוך הממשלה הזאת את השמאל הרדיקלי.
נכון, נכון. ויותר מזה, יש להם גם מדיניות מטורללת, של הגירה מסיבית ממדינות עולם שלישי שנמצאות בקונפליקט, בלי לסנן את האנשים, מכניסים אליהם את הבעיה. כלומר, לא...
את מבינה
לא
את כולם... הבעיה שהם ניצבים בפניה. אני אגיד לך מה
זה
קרה.
ברור.
מה שקרה, כן, לא לכולם. מה שקרה בעצם, היא הכירה במדינת פלסטין. למה היא הכירה במדינת פלסטין? היא אמרה, מבוצע במדינת פלסטין או בפלסטינאים רצח עם. על פי החוקה שלהם, כל מדינה, במיוחד ספרד, שהכירה בשואה שלהם, חייבת על פי החוק לאפשר להם להיכנס בלי בעיות. זאת אומרת, עכשיו גופים מסוימים, פלסטינאים, שתומכים בחיילים של הנוח'בה שלהם, חיילים הם קוראים להם, ברוצחים המתועבים האלה, חייבים להכניס אותם על פי החוק. נכון,
יכולים להגר לתוך ספרד.
זאת אומרת, הלוואי שכולם יגרו לשם, ואז אולי תראה, הם יבינו את המשמעות של האפשרות שעכשיו אנגליה מתחילה כבר להבין.
מבינים ועדיין לא מספיק. אתמול התקיים דיון, הממשלה כרגע מחזיקה 5,000 מיטות בבתי מלון בכל רגע נתון לטובת מאגרים. אוקיי? תחשוב, אם מדינת ישראל אתה מחזיקה 5,000 מיטות בבתי מלון, רק שיהיו פנויות למקרה ויש מאגרים, ואז משקנים אותם בתוך אותם בתי מלון. זה, 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 זה מטורף. זה מטורף, ואין הצירה של התהליך הזה. ההפך, הממשלות שעכשיו נבחרו, עם ההתעוררות בקרב העם, הממשלה ששולטת היא ממשלה שלא רק ממשיכה את אותה מדיניות, היא מתגברת אותה, היא מעצימה אותה. שאתה תגיע בעוד 4 שנים לבחירות נוספות, עם עוד מיליוני מהגרים בכל אירופה.
שיקבלו אזרחות, ותהיה להם השפעה פוליטית.
ברור.
אז זה מה שקורה, תראי, באנגליה ישנם ערים, אמנם לא ערים גדולות מאוד, אבל ששם חוקי השריעה כבר
נכון,
תקפים.
כן, כן. זה, כמו שאמרתי לך בהתחלה, התאבדות פוליטית, התאבדות תרבותית, התאבדות
קולקטיבית.
לאומית, כן, לחלוטין. והתחילו להבין עכשיו, על פי המעשים, אבל אין, תקשיב, צריך להבין. אנחנו, התקופה שלנו עכשיו, אנחנו במלחמת עולם שלישית מול האסלאם הרדיקלי. זו מלחמה של החברה המערבית הליברלית החופשית שמאמינה בחירות ובזכויות אל מול האסלאם הרדיקלי. אנחנו פה נמצאים בחזית, אבל החזית הזו התחילה עוד הרבה קודם. היא לא רק חזית צבאית, אוקיי? איראן למעשה בונה מרכזים תרבותיים, למשל גם במרכז ודרום אמריקה, מדינות נוצריות לחלוטין, ללא תושב מוסלמי אחד, העבירו לשם את אותם מרכזים תרבותיים איראנים, והתחילו להמיר שם לאסלאם את התושבים המקומיים, הרבה ילידים, הרבה עוני וכולי. משם הם שולחים את אותם מומרים שהמירו את דתם לאסלאם,
לאיראן,
לעבור שם הכשרה, להפוך לאימאמים, ושולחים אותם חזרה לאותם מסגדים שקוראים להם מרכזים תרבותיים, ושם בשפה המקומית, עם התרבות המקומית, הרבה יותר קל להמשיך ולהמיר את אותה קהילה. וזו תופעה שקורית במרכז ודרום אמריקה, משהו קטן. עכשיו, החזיתות האלה שאיראן ומדינות אחרות, תראה, האחים המוסלמים, טורקיה, הם כולם בתוך הרעיון הזה של מרוץ לאסלאמיזציה של העולם. כל אחת בדרך שלה, כל אחת במשאבים שלה, אין ספק שאיראן מובילה את אותו מרוץ, אבל המלחמה שלנו היא הרבה יותר גדולה מהמלחמה הטריטוריאלית, התרבותית, הישראלית, היהודית. זה השער הראשי של מלחמת העולם השלישית, של העולם המוסלמי אל מול העולם המערבי והחופשי.
אבל תראה, יש מלחמה בין השיעה לסונה.
נכון.
והשאלה היא, הסונה במספרים היא הרבה יותר גדולה מהשיעה. ואיך יכול להיות שהאיראנים מתחילים לצבור כוח מטורף, כשהם בעצם במיעוט מלחמת, מול הסונה שהיא בעצם השולטת גם בהרבה מאוד מדינות, נתת דוגמה את אנגליה.
תראה, קודם כל זה כוח, כסף, משאבים.
זאת אומרת, הסונה והשיעה חוברים יחד נגד ישראל בכל מקרה.
תראה, חמאס זה סונים. והם אומנו באיראן, קיבלו נשקים מאיראן. כלומר, המלחמה הדתית, הג'יהאד,
גוברת על המלחמה בין שניהם.
אבל שתבין, גם האחים המוסלמים הם לא יושבים בשקט, הם לא רוצים לתת לאיראן את אותה בחורה, הם נאבקים גם פנימית, אבל כשמתאים להם הם משלבים כוחות יחד. הרי כל הרעיון הזה של אל ג'זירה הוא למעשה הפה של אותה מהפכה אסלאמיסטית, הם הפה של האחים המוסלמים, והרשתות החברתיות שלהם הן הפופולריות בעולם, הם משדרים למיליוני, לא מיליארדי אנשים ברחבי העולם, את תפיסת העולם שלהם, את מה שהם רוצים שאנשים יאמינו בהם, והם מפיצים שם שקרים מוחלטים.
את לא מביאה אותי, אותנו, את המאזינים, למחשבות שמשהו טוב יצא מהסיפור הזה. אבל אנחנו נתרכז בחלקת אלוהים שלנו, ואני רוצה לשאול אותך. אנחנו צפויים כל רגע למתקפה משולבת אולי של איראן והחיזבאללה. וארצות הברית נמצאת כאן, אבל יכול להיות שהיא ביום בערך תעזוב. ואז מה?
אתה אומר שאתה יודע, אמרת מקודם שממני אתה לא רואה איזשהו אופק אופטימי כזה, ולצערי גם
לצערי,
פה אין לי...
לצערי אני כל לי. כך מסכים איתך, אני כותב על זה מדי שישי, כן, ואני אני... רואה איך... העולם משמיד את עצמו מן השמדה קולקטיבית כזאת, כן, אבל אני משתדל לראות אותנו פה.
את החלקה בתוך... פה, וגם כן. פה, תראה, לצערי הרב, אין לי הרבה חדשות טובות, והחדשות הטובות לא מגיעות בגלל שלצערי, מי שמנהל את המלחמה, קיבל החלטות לא טובות, וממשיך לקבל החלטות לא נכונות.
איזה החלטות לא טובות?
למשל, שהיינו צריכים... אין. היום, כשאתה גם מסתכל על זה, אתה יודע, ההחלטה הנכונה הייתה לפתוח בשתי חזיתות, גם בצפון וגם בדרום. מה שקורה בצפון...
בניגוד לרצונה של ארצות הברית?
גם בניגוד לרצונה של ארצות הברית.
ונשק? ומה יהיה?
קודם, תראה.
עם מחסור בנשק
אם, ש... תראה, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על תחילת המלחמה, המצב היה אחר. היו כאן משחטות, היה כאן ציוד אמריקאי, היה כאן גיבוי מלא. גם אם היינו פותחים...
עם דונט ברור מאוד גם לישראל.
תקשיב, אם אנחנו היינו פותחים בחזית השנייה כדי להגן על הצפון, כדי להגן על התושבים, כדי שלא יהיו לנו עקורים, כדי שמושבים כמו מנרה ומטולה ישרדו את הדבר הזה, כי אין להם לאן לחזור. אין. מנרה גמורה, מטולה גמורה... ראש המועצה חי עם כיתת הכוננות בתוך בונקר כבר כמעט שנה. האזור נמצא בשליטת חיזבאללה. יש לנו רצועת ביטחון של חיזבאללה בתוך ארץ ישראל. כיבוש אמיתי. אז עם כל הכבוד והגיבוי שהיה לנו בתחילת המלחמה, היה הרבה יותר חזק מאשר אם אנחנו היום יוצאים לאותה הגנה. אוקיי? לאותו קרב שצריך להגן על הצפון. החימושים, התחמושת, אז היה הרבה יותר מאשר היום. אוקיי? כוח אדם היה הרבה יותר אז מאשר היום. וחיים, חיים של אנשים, 12 ילדים במג'ד אל שמס, הרוגים על כל חבל הצפוני, מאותם כתבאמים, חיילים, זה לא מחיר? אז איזה מחיר אתה מעדיף לשלם? שיחסו עלינו קצת, אבל בסוף היו נותנים לנו את הגיבוי? או כל מה שהפסדנו לאורך השנה האחרונה. זו הייתה ההחלטה הנכונה. לא יעזור. אגב, גלנט אמר את זה. גלנט, הצעתו הייתה לשמור על מדינת ישראל בשתי החזיתות. נתניהו וגנץ לא קיבלו את עמדתו. אוקיי? חשוב לומר את זה. אז למשל, זו החלטה שגויה. אוקיי? שהייתה. עכשיו, אין לנו הרבה מה לעשות עם העבר, אבל היו עוד. ויש עוד עדיין.
תראה מה עכשיו צריך לעשות?
בוא ניקח נגיד עכשיו את, את, את מה שקורה עכשיו עם עסקת החטופים, אוקיי? אחרי שסיימנו את העסקה הראשונה, הייתה עסקה נוספת על השולחן, אוקיי? מתווה הדרגתי, שגם אותו לא קיבלו.
שהמתווה הדרגתי הזה אמר שבסופו של דבר ארצות הברית תתחייב בשם ישראל ליציאה והפסקת המלחמה מיד, לגמרי, סופית. יכולת להסכים לזה?
תראה.
יציאה בזמן מסוים.
קודם כל, אם אנחנו היינו...
הדרישה, כשנכנסנו לרפיח, הדרישה הייתה לצאת מ...
לא, זה היה לפני כן.
אמרתי אחרי. אחרי הייתה דרישה.
קודם כל, זה היה עוד לפני כן, זה לא היה עצירה מוחלטת. היו כמה דברים גם שהיה עוד ניתן לעשות עליהם מסע ומתן. אבל בסופו של דבר לא קיבלנו אותו.
הייתם אז בממשלה, להזכירכם.
ואנחנו, אגב, אנחנו אמרנו, גדעון אמר והצביע בעד, הוא אמר, הוא תומך באותה עסקה, אוקיי? למרות שזה היה מתווה הדרגתי, אוקיי? וגם על הפרטים, לדעתי, זה לא היה יציאה מוחלטת, זה היה השהיה גם כן.
הם דרשו יציאה מוחלטת?
גם על זה היה ניתן.
בסופו של תהליך, יציאה מוחלטת, עזיבה של כל המקומות, החזרה של נוחבה אפילו הם דרשו, לעזה.
דוד,
אחד. היא כניסה לרפיח אם את רוצה ללכת אחורנית, שאת זה לא יכולנו לקבל.
דוד, מתווה הדרגתי הוא לשני הכיוונים. צד אחד לא מכבד את הצד השני,
אתה
גם לא מכבד. ודבר שני, היה ניתן לקחת את זה ולעשות עליו מסע ומתן. אוקיי? ולדבר על אותם פרטים שלא לצאת. סליחה. בסופו של דבר... קיבלו את ההחלטה לא לקבל את המתווה הזה, אגב, במחשבה מוצדקת, שכוח צבאי...
שלחץ צבאי על החמאס.
נכון. בעצם עם לחץ צבאי על החמאס נוכל אתם, להשיב...
אבל את זה גם אתם
רגע,
אמרתם.
רגע, שנייה. שלחץ צבאי על חמאס, למעשה יוכל להשיב, יפעיל לחץ כדי להביא גם מתווה יותר טוב, אוקיי? אבל גם ישיב את כולם, ולא נצטרך מתווה הדרגתי, אוקיי? עכשיו, מה קרה לאחר מכן? לא קיבלנו לא את זה ולא את זה. משום שלאחר מכן, מה שהיה, הוא במקום ללכת על אותו מהלך צבאי שהיה מביא את העסקה והיה משיב את החטופים, הממשלה החליטה להוריד את עצימות התמרון, להוציא את הכוחות, ללכת ל... בוא נקרא לזה בשם שלו, הפסקת
היו,
אש.
כי היו ידיעות...
הפסקת אש שקטה.
כי היו ידיעות על התפשטות
אוקיי,
המלחמה אולי מהצפון, והיו צריכים להעביר מרכז הכובד מעט לצפון.
זה לא נכון.
מה לא
זה
נכון?
זה לא נכון. אתה העבירו את מרכז הכובד, את האוגדות מהדרום לצפון?
חלק?
לא,
חלק,
לא נכון. כן. זה לא נכון. זה לא נכון, ההפך. מילואים, הקריאה השנייה...
אם המתכ"ל אומר דברים שהם לא נכונים, אני ואנחנו בבעיה.
דוד, הוציאו משם את האוגדות, אוקיי? התחילו סבבי מילואים. אגב, רבים ששירתו בצפון בסבב מילואים הראשון, הגיע לסבב מילואים שני בעזה.
טוב, אנחנו היום בזמן
אוקיי?
נתון.
בסדר,
הזמן
אבל...
הזמן הנתון הזה היום אומר כך, יכול להיות... כמעט בטוח שהחיזבאללה יפתח במתקפה כזו או אחרת על ישראל. סביר להניח שאם המתקפה תהיה כזאת שהיא לא תתגלגל להפלה של איזה מגדל בתל אביב או פגיעה בקריה או במוסד או אני לא יודע איפה, זה לא יימשך, אבל סינואר בו בזמן מצפה שהחזית תתפשט לחזית נוספת, איראן. אם איראן תיכנס לתוך הסיפור הזה, אנחנו בכלל בסרט אחר לגמרי.
אני חושבת שהגיע הזמן שהממשלה תספר לציבור את האמת, ותתחיל להכין אותו לקראת האמת.
והאמת מה היא?
האימות מול איראן הוא בלתי נמנע. לאיראן יש מטרה, אוקיי? והמטרה שלה, היא אומרת אותו בכל רם, הוא השמדת מדינת ישראל.
נכון.
בזמן הזה, במשך שנים, הם אוגרים כוחות, הם אוגרים כוח פוליטי, הם אוגרים כוח צבאי, והם מתקרבים לפצצת אטום. אוקיי? התכנונים האלה על מלחמה רב חזיתית, היא בסופו של דבר מהלך שאיראן מתכננת, היא מתכננת והיא רוצה להוציא אותו לפועל. זאת אומרת, שפתיחת חזית מול איראן, מול חיזבאללה, הצבא של איראן, היא שאלה של זמן. והשאלה היא מתי אתה רוצה לפגוש אותם. אתה רוצה לפגוש אותם היום, כשהם יחסית חלשים, כשיש לך גיבוי בינלאומי יחסי, לא מלא, אבל תנסה לחשוב על עוד 4 שנים, 10 שנים של ממשלות שמאל באירופה או בארצות הברית, מה יהיה אז מצבנו מבחינת בינלאומית, מבחינת צבאית וכולי. לתת לאיראן את אותם 10 שנים לפתח טכנולוגיות, להשתלט אולי בצורה מוחלטת על עיראק ועל סוריה, הם גם בדרך גם מנסים להשתלט באופן אמיתי על ירדן, אוקיי? מה יהיה בעוד 10 שנים? האם תהיה להם פצצת אטום? האם? האם יהיה? איך אתה פוגש אותם בעוד 10 שנים לעומת איך שאתה פוגש אותם עכשיו?
את גם קוראת את מה שאני כותב.
נכון.
אלו רוח הדברים שאני כותב. אני גם חושב שצריך להתעשת, ולומר שאנחנו נמצאים בפתח של אולי מלחמה אזורית, ואולי עכשיו זה הזמן, ולא לחכות לעוד 50 שנה, עוד שנה, כי המצב לא ילך ויהיה יותר טוב. אני מצטער שאני צריך להגיד את זה, אבל אני חושב כך.
אגב, דוד, הנחת היסוד של הממשלה שעליה ביססו את כל ההחלטות בחודשים האחרונים, היא שככל שהזמן יעבור, לעולם יהיה אכפת פחות מהפלסטינים.
לא, לא רק זה, לא רק זה.
אגב, גדעון סער אמר להם בזמן אמת שזה טעות, שזה לא נכון, שככל שהזמן יעבור, יהיו לנו יותר קשיים, והלחץ הבינלאומי רק יגבר. והוא צדק, והוא צדק, וכשיש לך הנחת יסוד כל כך שגויה, אז אתה מבסס עליה החלטות לא נכונות.
משהו אחר, אבל בהכרח קשור. אנחנו מדברים על חטופים שמקיפים את סינואר. לפחות על פי המקורות שאנחנו יודעים, סינואר פחות או יותר יודעים איפה שהוא נמצא, והוא מוקף בחטופים. והשאלה היא, האם יש לך, לכם, איזושהי תוכנית שהיא יכולה אולי לשנות פה את המציאות, או שאתם אומרים, כרגע אין מה לעשות. להמשיך עם המסע ומתן, להסכים לחלק גדול מהדרישות שאולי כרגע לא מסכימים, ולשחרר את החטופים.
אין כזה דבר שאין מה לעשות. אין כזה
יש
דבר.
יש דבר כזה, את רואה?
יש, לא, יש לקבל החלטה. תראה.
מה ההחלטה לדעתך?
תראה, כשאתה נמצא כרגע במצב שבו, אגב, גם אמרתי לך את זה לפני כן, אוקיי, האם אתה הולך ל... מה בעצם המשמעות של הדברים? היום יש לך עסקה. עסקה לא טובה, אוקיי? עסקה הרבה יותר גרועה ממה שהוצע לנו למעשה אז בדיעבד.
אני לא בטוח כל כך.
שאגב, 30, 40 יחזרו, חלקם חיים, חלקם מתים, וככל הנראה, 70 אנשים יישארו שם. לא יהיה לך באמת איך להוציא אותם החוצה, אוקיי? אז השאלה, אתה מציל אותם? אתה משאיר את האחרים? אל מול האופציה השנייה. עכשיו, מה האופציה השנייה בעצם אמורה להיות? אנחנו נכנסים עם לחץ מסיבי, צבאי, אוקיי? ממוטטים את חמאס באמת, ולא רק צבאית, אלא גם אזרחית, כי אם אתה ממוטט אותו צבאית, אבל משאיר אותו מבחינה אזרחית, הוא יבנה מחדש את הכוח.
אבל את לא יכולה להרוג אותם. את לא יכולה להרוג אותם. ברגע שאת הורגת אחד, מגיעים עוד כמה. הם מגויסים בגיל...
אז בוא נדבר על זה.
מגויסים בגיל 17, את הורגת אותם, האידיאולוגיה שלהם מביאה להם עוד כוחות ועוד כוחות. את יכולה להשמיד אולי את הצבא, אולי את החלק הצבאי שלהם. את לא יכולה להשמיד רעיון, הרעיון נשאר שם. זה נכון, כמה יותר... שנייה. כמה שיותר כוח תפעילי, יהיה לך יותר השפעה על שחרור חטופים. אבל את רואה, זה לא מתקדם משום מקום.
קודם כל, אני לא מסכימה. אני מסכימה חלקית, אוקיי? את הרעיון, האידיאולוגיה האסלאמיסטית, הרדיקלית, אין לך איך לשנות את זה. אבל היא ניזונה משני מוקדי כוח, אוקיי? הראשון זה בעצם הצבאי, והשני זה הכוח האזרחי, אוקיי? כשחמאס שולט במקור המזון, מקור התרופות, מקור הדיור, החינוך, אוקיי? כשהוא שולט בכל מקורות הכוח האזרחיים, הוא שולט בפועל באוכלוסייה האזתית. ברגע שיש לו את מוקד הכוח הזה, שמי שמחובר לעתינים מקבל מזון, מקבל מחסה, מקבל טיפול רפואי, מקבל חינוך, מקבל את כל התפנוקים האלו, אז יש לו מקור כוח לגיוס צבאי. אם אתה רוצה באמת למוטט את חמאס, אתה חייב ללכת ביחד על שניהם.
שואת, אמרתי כבר שאני מסכים עם חלק גדול מהדברים שלך, את מסכימה עם חלק ממה שאני אומר, ואני אומר לך עוד פעם, עושים את זה.
לא.
עושים את זה?
לא.
תני
לא.
לי, רגע, רגע, רגע. עושים את זה, אולי לא בעצימות שאת רוצה, וגם אני רוצה עצימות יותר גבוהה, אני מזכיר לך, את נמצאת היום בסד האמריקאי שלוחץ אותך, בסד האירופאי שלוחץ אותך, מצד אחד האיחוד האירופי שאומר לך את מה שאומר, האמריקאים שאומרים לך, אתם רוצים את העזרה שלנו, תעשו את הדברים כמו שאני רוצה, אני זה הנשיא של ארצות הברית, אתם תיתנו עכשיו את הסיוע ההומניטרי, אתם תעשו עכשיו הפסקה כזו או אחרת כדי לחסן את הילדים שלהם, כל הדברים האלה, מה שאת אומרת, הם יפים לומר אותם. את לא נמצאת פה לבד.
דוד, אני מסכים איתך. דוד, הבעיה היא שהממשלה הזו לא מייצרת את האלטרנטיבה הנדרשת. כמו שבכל העולם יש מוסד של אונדק שמגיע ובונה תוכנית הומניטרית למוסדות פרטיים, אוקיי, בינלאומיים, ומוסדות של האום, במקום להשתמש באונרה, הממשלה הייתה יכולה עוד בתחילת הדרך וגם עכשיו לוודא שאנחנו משתמשים במוסדות אחרים ולא באונרה. כשאני יודעת שחיילי צהל, אוקיי, מאבטחים את הסיוע ההומניטרי שמגיע לידיים של חמאס, שמגיע לאונרה, במקום לאיזה ארגון פרטי, ויש עשרות אלפים כאלו שיכולים להיכנס פנימה.
את יודעת שניסו לעשות את זה? ניסו לעשות את זה?
פשוט חוסר החלטה, זה החלטות לא נכונות שמתקבלות, והן למעשה מונעות מאיתנו את היכולת להתקדם שם, כדי באמת לנצח את המלחמה הזו.
ניסו לעשות את זה באמצעות חבירה לארגונים אחרים, זה לא עבד. אונרה לא עובדת עכשיו בשטח, מעבירים את זה בצורה כזו או אחרת, באמצעות ארגונים כאלה ואחרים.
אונרה מקבלת את זה.
רגע, 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 אני מסכים איתך שיש שם עדיין אונרה, אני לא אומר שהם לא קיימים, אבל ניסו לעשות את זה, אותם משפחות שניסו לקחת את הבכורה מהחמאס, הושמדו.
על ידי מי?
על ידי החמאס.
אז בגלל זה אני מסבירה לך, אתה חייב צבאית ואזרחית יחד. בנפרד, לנסות לעשות אחד כזה ואחד כזה, זה לא יעבוד. אני יכולה לומר לך, דוד, אני 6 חודשים בתחילת המלחמה, יצאתי למסע הסברה ומאבק אל מול אונרה. דיברתי, לדעתי, עם מאות חברי פרלמנט מכל העולם. דיברתי עם באמת המון, המון, המון ארגונים הומניטריים, אנשים שעוסקים בזה במשך שנים, מרצים באוניברסיטה, לנושאים ההומניטריים. יש אופציות אחרות. הבעיה היא שאין תוכנית אסטרטגית ואין החלטה של הממשלה שהיא מנתקת אותם באופן מוחלט. ברגע שתתקבל החלטה אסטרטגית, הדברים יראו אחרת. ברגע שיבנו תוכנית ויישמו אותה בפועל, הדברים יראו אחרת. יש אופציות. זה עניין של מדיניות, של ניהול ושל החלטות.
מה יהיה איתכם כמפלגה?
מה יהיה איתנו כמפלגה? תראה, אנחנו בטח בתקופת מלחמה לקחנו על עצמנו פשוט בלי פופוליזם, בלי פוליטיקה, לקבל את ההחלטות שנכונות על פי תפיסת עולמנו כמובן, למדינת ישראל ולאזרחי ישראל. האם זה פופולרי? לא. אתה חוטף משני הכיוונים, תמיד.
אני רוצה להגיד לך שזה בהחלט מדבר על הרבה מאוד אנשים, מה שאת אומרת.
הלוואי ויותר אנשים היו מתנהלים ככה. אנחנו לא תוקפים רק כדי לתקוף.
אבל מה יהיה איתכם? אני שואל.
אנחנו, תראה, אנחנו בתקופת מלחמה, אנחנו באמת במלחמת עצמאות שנייה, במלחמת קיום על מדינת ישראל. אנחנו את החלטות שלנו מקבל על פי דבר אחד, מה שנכון למדינה שלנו ולביטחון שלה.
יהיו פה בחירות ביום מן הימים.
נכון.
אולי את לא יודעת את זה.
אני יודעת. תדעת. אני דוד כבר...
את רואה, חידשתי לך. תתקיים לבחירות. איפה אתם תהיו?
תראה, אני חושבת ש...
אם היית אומרת לי, אני לא יודעת, זאת הייתה תשובה טובה מספיק.
אני אגיד לך מה אני חושבת שהיה יכול בעצם, אם אני מחפשת, איך אנחנו בונים מחדש את מדינת ישראל?
תוותרי על הדרישה שלכם, ביבי לא ראש ממשלה?
סליחה?
תוותרי על הדרישה הזאת?
תקשיב.
אם תבינו שאתם יכולים לעשות פה איזשהו שינוי משמעותי, עם 3-4 מנדטים שלכם, שלא עוברים כרגע את אחוז החסימה, רגע, יכול להיות שזה הכל ישתנה, אני מאחל לכם שתעברו את אחוז החסימה, אבל אני רק אומר, כרגע המצב הוא שמבחינה, בוא נגיד, בדיקה שנעשית על ידי אמצעי התקשורת, והסקרים שנעשים, אתם צריכים לבחור צד. איזה צד תבחרו?
יש היום במערכת הפוליטית אדם אחד שמסוגל ביום שאחרי להתחיל לבנות מחדש לא רק את האחדות בתוך העם, כי הוא מסוגל ללכד את כולם, אלא לשקם את הכלכלה הישראלית ואת הביטחון הישראלי. וזה גדעון סער. והוא הבן אדם שאני מאחלת לבנות שלי שיהיה ראש ממשלה ביום שאחרי, כי כל אחד אחר, אני אומרת לך, היום, עם מה שאני רואה, אחד, לא יצליח לעמוד במשימה, ושתיים, המשמעות...
לא ענית לי על מה ששאלתי.
מה? אני חשבתי שעניתי על, לא על ענית. כל השאלות, דוד.
שאלתי, האם אתם עדיין פוסלים את ביבי כראש ממשלה במידה, והציבור יחליט שהוא מתאים?
אני חושבת ש... נתניהו לא יכול להמשיך לקיין כראש ממשלה. אני חושבת, אני אומרת לך מה אני חושבת.
לא, אני יודע שזו המחשבה שלך. אני שואל, האם אם תראי שהמצב הוא כזה...
אני אומרת לך באופן ברור, נתניהו צריך ללכת הביתה. האם זה החלטה...
אני לא שאלתי את זה.
האם זה החלטה שלי? לא, זה החלטה של הציבור הישראלי. אני חושבת שרוב הציבור הישראלי ראה את זה, ואני חושבת שאנחנו נאבק כדי לוודא שזה מה שיהיה.
חברת הכנסת שרן השכל, הימין הממלכתי, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.